אנחנו בפרשת וירא, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. אני קודם כל רוצה לשים לב לעובדה, יש כאן שני שמות של הקדוש ברוך הוא. יש אלוקים ויש השם, כן. מה זה אני השם? מה פתאום? מה זה כל הדיבורים האלה? אומר רש"י, רש"י שם לב לדבר, אומר רש"י במקום, דיבר איתו משפט, כן, על שאפשר לדבר ולומר למה הראות על העם הזה. זאת אומרת, אלוקים בכל מקום כידוע מרמז על מידת הדין, ושם השם, שם הוויה, מידת הרחמים. בכלל, השמות של הקדוש ברוך הוא הם מרמזים לנו על גילוי, גילוי מידתם של הקדוש ברוך הוא. על כל מקום שיש אלוקים, מידת הדין. כמו שבמעשה בראשית כתוב, בראשית ברא מי? אלוקים, את השמיים ואת מה עוד? את הארץ. כך כתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. הנה השם ואלוקים. אז רש"י אומר במקום, מה הוא אומר? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, הלך ושיתף את מידת הרחמים למידת הדין. כי שם הוויה מרמז על מידת הרחמים, לכן שיתף אותו. גם כאן הוא אומר, דיבר איתו בדין, מה היה הדין? למה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו? והוא אומר, למה הראות על העם הזה? בסוף פרשה הקודמת, הרי פרעה הכביד את עולו בגלל שליחות, ובאו בטענות אל משה רבנו, מאז שבא משה רבנו בעצמו בטענות אל הקדוש ברוך הוא, מאז שבאתי אל פרעה, לא רק שהוצאתי אותם מארץ מצרים, אלא הכביד את עולו. אז מה מהראות? ככה מדברים אל אלוקים? אני שואל אתכם. מותר? מותר תמיד לשאול שאלות, כן. אבל יש כאן איזה עניין, אלוקים כתוב, הטוב שמך. נכון שאלוקים לפעמים מסתיר פניו מאיתנו. ולפעמים יש לנו מציאות שהיא נראית מורכבת יותר, ולא רואים את הטוב. עד רבה. כן. בשבת הייתי אצל הבן, אצל הנכדים, יש לי נכד שלומד בישיבת הסדר. התחלנו לדבר על הטוב ועל הרע ועל כל זה. אמרתי לו, תראה, לפעמים יש מציאות שקפיץ. מה זה מציאות של קפיץ? הקפיץ, לפני שהוא קופץ קדימה, מה הוא? לוחצים אותו. אז נכון, באותו רגע אתה רואה פתאום הקפיץ... לא הולך קדימה, אלא ההפך בדיוק. אתה רק משחרר את הקפיץ, מה הוא? קופץ קדימה. הוא אמר אותו, גם מי שקופץ לאחור, קדימה, לרוחק, אז רץ לפני זה אחורה. אחרי שהוא רץ אחורה, הוא יכול לקבל תנופה, לרוץ קדימה. היה מבסוט, המחולה, בחור בגיל הנעורים עובר משברים כאלה. נדמה לו שסוף העולם. אבל משה רבנו, אתה רואה שיש כאן קושי. כבר אתה אומר למה ראות, אנחנו בתחילת תהליך. לא גמרנו את התהליך של יציאת מצרים. אז זה מה שהוא אומר לו כאן, דיבר איתו בדין. למה אתה אומר כאלה? דיבר איתו משפט על שיקשה לדבר ולומר למה ראות על העם הזה. דרך אגב, מישהו פעם היה לו קושי כאן בחיים איזשהו? מה אתם אומרים? סימן טוב דרך אגב. סימן לקפוץ קדימה. ירידה לצורך. עלייה. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, מה לעשות? אבל תמיד צריך לראות את הכל, לא רק חלק מה... מי שלא מסוגל לראות את הכל, רק את החלק, אז יש לו קושי עצום, וכל קושי הוא... הוא נכנס לעצבות, לסריה, לכל מיני דברים. אז זה אומר, למה, דיבר איתו משפט על שיקשה לדבר, לומר למה ראות על העם הזה. הוא אומר אליו, אני השם, נאמן, לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי, מה אתה דואג? ולא לחינם שלחתיך. אתה אומר, אני באתי להוציא אותם ויחביא אותו, לא, אז עכשיו זה חינם, לא לחינם. כי אם לקיים דבריי שדיברתי למי, לאברהם, לאבות. הראשונים, בלשון זה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות. המילה אני השם היא נאמנות. נאמן להיפרע כשהוא אומר אצל עונש, כגון וחיללת את שם אלוקיך אני השם, וכשהוא אומר אצל קיום מצוות, כגון שמרתם, מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. נאמן ליתן שכר. יש, אנחנו מברכים על הברכה, שאדם מברך, אנחנו עונים תמיד אמן, נכון? אמן. כמה פעמים ביום בערך? המון. עכשיו, הגמרא, מסכת שבת, שאומרת, מה זה המילה אמן? מה הכוונה אמן? אומרת הגמרא, כל מי שאומר אמן בכל הכוונה, נפתחים לו שערי גן עדן. וואו, גן עדן נפתח. למה? אומרת הגמרא, אמן זה ראשי תיבות, שהקדוש ברוך הוא נאמן. איך? אמן?
כל מלך נאמן.
כל מלך נאמן. ראשי תיבות, כל מלך נאמן. כל, מה זה כל מידת החסד כידוע? מלך נאמן, הוא נאמן. במה הוא נאמן? כל ההבטחות הוא יקיים או מקיים, מה אתם אומרים? אומרים, קיים. לא תמיד אתה רואה את זה. אבל זה לא אומר שהוא לא מקיים את ההבטחות. לפעמים זה בטווח של שנים, או דורות, זה לא משנה. אבל כל מה שהאלוקים מבטיח לאברהם, יצחק ויעקב, הוא מקיים. איפה אנחנו היום? באיזה ארץ? אתה בטוח? באיזה עיר? בירושלים. אברהם אבינו, ממיליוני יהודים, בלי עין הרע. הנה, גם את ההבטחות, זה רק ההתחלה, אני חכה עוד איזה 80, 100 שנה, 200 שנה. מה יקרה כאן? וואי, וואי, וואי. אתמול הייתי באופרה, אצל הבן, הוא גר באופרה. אז הוא גר מול המונה, מול ה... אז יש שם קשיים כאלה, יש קשיים, תמיד יש קשיים. לא, בואו נשא. אמרת, אתה רואה את כל הערים האלה. כל זה יהיה יישוב יהודי. באמת, כן, אני אומר לך. שאלתי למה, עוד מעט יבואו יהודי ארצות הברית. איפה נשים אותם? על המגרדי שחקים בתל אביב? איפה אין מקום? איפה אפשר לשים אותם? בעמונה.
קצת גם בנגב.
די, בנגב כבר יש. בונים ובונים משהיה באר שבע לאחרונה. אתה לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. משהו, אני זוכר את באר שבע לפני... כמה? אפשר להגיד 60 שנה. היה רחוב אחד עם איזה כמה בתים ערבים עלובים. זה מה שהיה באר שבע. היום המקום זה לא יאומן. אתה נוסע, עוד מעט תגיע לתל אביב באר שבע. מצד אחד ודימונה מצד שני.
והגליל בעזרת השם.
הגליל בכלל. משהו, איזה כבישים בונים. כל זה, זה ממש... תמיד צריך לראות את הדברים בפרספקטיבה של שנים קדימה. איך הכל מתפתח, הכל... זהו, זה מה שאומר. כל מלך נאמן. הוא נאמן, הוא הבטיח לנו, לעם ישראל, תחזרו לארץ. ובגדול, כן. והנה, אנחנו כאן בתחילת התהליך, ברוך השם, נאמנות. אנחנו במשניות דמי. פרק ג' כבר? כן, פרק ג' מהי פרק ג' מה מאכילים את העניים דמי ואת אכסניה דמי. מה הכוונה? אמרנו דמי זה אוכל של עם הארץ, ספק הפרישו ממנו מעשרות. מאכילים את העניים דמי, הועיל ורוב עמי הארץ מעשרים. ותקנת דמי אינה אלא חומרה בלבד. לכן הקלו חכמים בעניים שמותר לאכילם דמי. יש מפרשים שהתירו לעניים אכילת דמי כדי להקל עלינו את הצדקה, לזכות אותנו בצדקה, לכן הקלו עלינו בדבר הזה. כי באמת, אם ישנו אדם עני וכל זה, אנחנו לא יכולים להיות קשוחים. אם אפשר להקל במצב כזה, מקלים על הדברים כאלה. ראיתי בהלכה כתוב, אדם בא הביתה אחרי תפילה וליל שבת, אז שרים שיר שלום עליכם, מלכי ישר. יש את חי מימצא, והמקובלים עוד מעריכים בדברים של הארי. אז כמה דומה, זה אחרי לפני השנים, פעם אצל החפץ חיים, באו, היו אורחים, כנראה רעבים, ממש עניים, אז הוא מיד, בלי המלאכים, בלי האשת חיים, בלי כל זה, ישר קידוש. ומה זה? הוא אומר, המלאכים יכולים לחכות, אבל האורחים לא יכולים לחכות. צריך לדעת את התורה, איפה להיות להתגמש, איפה, כשיש אנשים עניים ויש איזשהו מנהג או משהו כזה, והם רעבים, וכשהם נראים פעם על רעב זה רעב, זה לא סתם, זה הבית מבקת לאגב, כמו שאומרים. אז צריך להתחשב או לא? אתה מה הם עניים? יבוא אדם ויגיד, הוא בא, אני אין לו מה לאכול, כל זה מתחילים להחביא. חומרות, איזה הכשר יש לך? כזה או אחר. יאללה, דמי, יאללה, תאכל דמי, כך תאכל. זה מה שהמשנה אומרת, כן? ואת אכסניה מאכילים דמי. יש מפרשים מה זה אכסניה. חיילי המלך העוברים ממקום למקום, זה מוטל על בני המקום לפרנסם. והרי הם כעניים, הועיל ואינם בבתיהם. כן. כן. יש, הכוונה היא כמובן ליהודים. פעם היה דבר כזה שהיו לוקחים חוטפים יהודים ולצבא של הגויים ברוסיה לפני המהפכה. וכל זה היה. אז הוא אומר, האם יהודי כזה בא, חייל כזה רעב בא, יאללה, תן לו גם כן לאכול. יש מפרשים אכסניה אורחים, שם שהקלו חכמים לעניים משום מצוות צדקה, כך התירו דמי לאורחים לחיזוק מצוות האכסניה, כדי להקל על בעלי האכסניה. וההלכה הזו שבמשנתנו מחולקים בה הבבלי והירושלמי. לפי הבבלי מותר לעניים לאכול דמי, ואינם צריכים לאסרו. אבל לפי ירושלמי צריכים העניים לאסרו, לא בעל הבית, אלא אני צריך לאסר את זה. יחלקו שם המוראים בעניין הפירוש המשנה. רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל היה מאכיל את פועליו דמי. מה זה העניין של פועליו? הוא היה בעל הבית. לפי שהיו עניים, לכן, ואין הלכה כמותו, שהואיל והוא חייב לתת להם מזונות, נמצא פורע חובו בדמי, וזה אסור. ויש מפרשים שאף רבן גמליאל לא היה מאכילם, אלא בסעודה, שאינה חיוב להם לתת להם. כיוון שניתנה להם בתורת צדקה, אז הם כמו עניים, לפיכך מותר היה לאכילם דמי. גבאי צדקה, בית שמאי אומרים, נותנים את המאוסר לשאינו מעשר, ואת שאינו מאוסר למעשר, נמצאו כל אדם אוכלים מתוקן. החמים אומרים, גובין סתם, מחלקים סתם, ורוצה לתקן, יתקן. גבי צדקה, שגובים צדקת מזון מבני העיר, אפשר לגבות כסף, אפשר גם לגבות מזון, יש כאן גם כאן, גם היום. יש ארגוני צדקה ש... שמים שם כל מיני מאכלים, מה?
בסופר.
כן, כל מיני מאכלים. בשמי אומרים, נותנים את המעשר, מה שגבו מהנאמנים למעשרות, לשינו מעשר, לעני עם הארץ החשוד שלא לעשר, ושינו מוסר מה שגבו מאנשים שאינם נאמנים למעשרות, שאודמה נותנים למעשר. לעני חבר, דיינו שהוא יקפיד לעשר אחרי שהוא קיבל את זה. מוסיפים לו מעט כדי המעשר שלא יפסיד. נמצאו כל אדם אוכלין מתוקן, ובם לבואר טעמם של בית שמי שחולקים עם תנא קמא סוברים שאין מאכילים תעניים דמי. אבל איפה ראשים? על פי ירושלמי שאומנם מודיעים ברשע שמאכילים את העניים דמי, לפי שמדובר שם בעניים העוברים מקום למקום, ואין בעל הבית מצווה להקפיד שלא יאכלו דבר שאינו מתוקן. ואם הם בעצמם אינם חוששים לכך, והרי אינו יכול לגדרם שלא יאכלו לאחר זמן. אבל גבאי, צדקה, מחלקים לעני עירם, צריכים תמיד להיזהר שלא יאכילו את העניים דבר שאינו מתוקן. חכמים אומרים, גובים סתם מכל אדם, ומערבים הכל בכלי אחד, שאם גבו בשני כלים, מאחד, ממי שמעשר, ובשני ממי שאינו מעשר, ויראה אמר שחשוד בעיני הגבאים, לא יראה ליתן כלום, וניסה אתה ממעט צדקה. ומחלקים סתם לכל העניים שבשווה, לא משנה אני שבא, אני במקום, ורוצה לתקן לעשר מה שחלקו לו, יתקן בעצמו. בית הלל מקלים מאוד בעניין הזה של הצדקה. טוב, אנחנו באורות. מי רוצה אורות? מי מעוניין באורות? מי רוצה אורות? אורות בנשמה. אנחנו בקוף מם היי, כן? שהכל נהיה בדברה.
אמן.
סעיף A. סעיף קצר מאוד, אבל יסודי מאוד. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, דהיינו הכלכלה, החקלאות, התעשייה, הייטק, כל מה שאנחנו רואים היום, זה הכוח החומרי, שאנחנו בתהליך, הייתי אומר, כאומה מועט של התפתחות כלכלית. דרך אגב, מבחינה, אחד הדברים הנפלאים, המופלאים, שארץ ישראל, שהיא חסרת אוצרות טבע, כמעט, פה ושם, אבל לא, רק עכשיו גילו קצת גז או משהו, אבל זה לא כמו קווית או כמו מקומות אחרים. אז ארץ ישראל היא אחת המדינות החזקות ביותר בעולם מבחינה כלכלית. בקנה המידה שלה, זאת אומרת, היה המשבר הכלכלי לפני 8 שנים בערך. אז אפילו ארצות הברית וכולם שם פשטו, הרבה נפגעו מזה. ארץ ישראל עברה את זה בשלום. שאלו אותי למה.
למה?
הנה עובדה, אתם למדו את הרב קוק. אני נוהג לספר שהיה לי, לחמי, זכרונו לברכה, היה עובד רומני, בחור צעיר שהוא בא לכאן להרוויח כסף, לא יהודי. היינו מדברים מדי פעם, למדתי עברית. אז שאלתי אותו, למה באת לכאן לארץ ישראל להרוויח כסף? אז הוא אומר, אצלנו ברומניה אין מה... אני מאוד, אין מה, איפה אתה גר? באיזה כפר ברומניה, ושם, במקום הזה, הוא אומר, עוד נוסעים בסוסים בכפר, כל הדברים האלה. אז שאלתי אותו, תגיד, איך אתה מסביר את זה, שאצלכם ברומניה יש הכל, מים בלי סוף, שפע, יערות בלי סוף, נפט בלי סוף, אולי עם סוף, אבל... זהב, מה לא? אוצרות טבע אדירים יש. ואתם עניים. ואנחנו אין לנו תורת כלום, ויש לנו עשירים. הוא אומר, לכם יש שכל. אתם היהודים, אתם יודעים לנהל עסק. ככה, בחור צעיר. אבל זה נכון. זה המוח היהודי. אבל קודם בהקשר לגאולה של עם ישראל, אז זה מה שאומר כאן הרב. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, זה לא סתם, נשמתה מתפשטת ומתגדלת של האומה יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. זאת אומרת, אני אתן דוגמה היום. היום אנחנו במחאה כלכלית מתפתחים, אבל צריך לדעת שגם מבחינת העניין הרוחני, כן, גם כאן העסק מתפתח במקביל. היום ארץ ישראל זה מרכז התורה בעולם. זה לא יאומן כמה תורה יש כאן. בתי כנסת זה המסד הכי גדול במדינה, התרבותי נאמר. יש אלפי אלפי בתי כנסת. כמה בתי קולנוע יש כאן, אתם יודעים בארץ?
100-200.
בכל המדינה, נכון?
לא עובדים כל הזמן.
כל הזמן לא עובדים, אין פרנסה, רק בלילה. וגם על זה העולמות ריקים. יש לזה תירוצים כאלה ואחרים. אבל בתי כנסת יש אלפים, אלפים, אני לא יודע, אולי 10,000 בתי כנסת. כמעט כל יישוב יש כמה בתי כנסת. רק בכאן, בשכונה שלנו, פעם עשו חשבון שיש בשכונה שלנו כמה עשרות בתי כנסת. כאן, בסביבה הזאת, כמה... מה זה, במקרה אתם חושבים? בכלל לא במקרה הדבר.
והם מלאים,
כן. בלי עין הרע. אבל זה לא רק כאן, אפילו בקיבוצים, במקומות האלה, גם יש היום בתי כנסת. מה זה בית כנסת? זה מראה על מימד של המסורת, של התורה, של התחברות אל השורשים. למה? כי התפתחנו מבחינה כלכלית. אז גם העניין הזה מתפתח. למה המשל דומה? לילד. כשילד נולד, אז אנחנו דואגים כל הזמן להתפתחות הבריאותית שלו, שיעלה במשקל, להתפתח. אבל במקביל גם הממד הרוחני מתפתח בו. הוא מגיע לבית ספר, אחר כך הוא מגדל יותר, גם מבחינה מחשבתית, מבחינה אינטלקטואלית, הוא הולך ומתפתח. אותו דבר האומה, כמה שהאומה מתפתחת יותר, ככה גם הממד הרוחני, הנשמתי, הולך וגדל ב... למה כולם נמדו מהרב קוק לעשות את זה? זה תהליך אלוקי, התהליך הזה.